סוכה דליבה עם אפרת ברזל.
אני חושבת שכל אחד מרגיש לפעמים קצת מהגר, קצת עולה חדש, קצת אחר בנוף שכולם חושבים שהוא אחד. לפעמים מרגישים כאילו יוצאי דופן או כאלה שמבקשים לשאול להיות או לא להיות. זו כבר לא השאלה, מתנצלת שייקספיר. השאלה היא איך להיות, מי אני ואיך אני בונה את עצמי, מי ישפיע עליי וכמה מהחברה של בחוץ אקח אל תוכי פנימה ואהיה. איך החברה מקבלת אותי ואיך אני נראה בעיניה, איך הייתי רוצה להיראות? מי אנחנו בחוץ מול כולם ומי אנחנו פנימה אל מול בורא עולם? נדבר היום, דווקא היום כ"ט בחשוון, 50 ימים אחרי יום הכיפורים, על הקהילה האתיופית בארץ. חג היום, חג הסיגד, כמו ששבועות 50 ימים אחרי פסח, סיגד לשון סגידה, חג עוד מימי עזרה ונחמיה, חג של אחדות וביטחון, של געגוע לירושלים, של פיוס ושבירת חומות. נדבר על ביחד ולחוד, על הסתגלות וקושי, על מי רואה צבע ומי רואה נשמה. שוב שיירות יוצאות לדרך, כמו שכתבה חווה אלברשטיין, החרדה בעיניים, חוצים ימים וגבולות. מי מלווה אותם בדרך? הציפורים שבשמיים, הכוכבים בלילות. הם חולמים בשפה אחת, מדברים בשפה שנייה. הבן בעקבות האב, הם נושאים תינוקות על הגב. קצת שיניתי, הם הלכו בעקבות חלום. חג הסיגד, ננסה היום מה ואיך עוד באמת ככה, מה צריך שיהיה כאן אחרת. יהיו איתנו היום שתי אורחות, זהבה גושן, מתרגמת ומגשרת בקהילת יהודי אתיופיה, שהכירה במסגרת עבודתה את הסופרת מעיין בן הגי, ויחד הוציאו ספר מקסים המבוסס על מסע חייה, המסע מאתיופיה של זהבה, משם לארץ ישראל. נדבר עם יהודית שפרינגר, שעלתה במבצע משה לארץ מאתיופיה כשהייתה רק בת שנתיים, שיחד עם בעלה אשר שפרינגר, שניהם אנשי חינוך, הוציאו יחד את ספר הילדים הורים בכל מיני צבעים. אחרי שיום אחד משה הקטן שלהם חזר מהגן ואמר לאמא ואבא שהוא לא רוצה ללכת יותר, הילדים בגן שאלו אותו, למה אמא שחורה ואבא לבן? אומקה דליבה, מתחילים היום מכאן.
עכשיו איתכם אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, זהבה גושן.
בוקר טוב.
אבל זה לא השם האמיתי שנולדת איתו.
נכון.
איך נולדת? באיזה שם?
וואי, הרבה שמות.
מה זאת אומרת?
כל מי שהתלהב ומכל מי שאהב נתן לי שם אחר.
איזה יופי, ככה זה נהוג באתיופיה?
הרבה שמות לכל אחד יש, כן.
רגע, אני חייבת להגיד לך משהו. אבא שלי צחק עליי בשבת שכשנולדתי הם לא ידעו איך לקרוא לי. נולדתי בהדסה עין כרם, כן, בישראל. אז הם קראו לי בכל כך הרבה שמות, אמרתי, בגלל זה יש לי פיצול אישיות אולי, אפרת, שרון, רונית, מיכל, רינת. בסוף אני אפרת, שרון. ספרי לי על זה באתיופיה.
אז את עוקפת אותי בשמות לפי זה. אני, אבא שלי קרא לי גודאי.
כן.
אמא שלי קרא לי וורקיטו. יש עוד כמה שמות של גודדה או ורקאיטו, כל אחד.
אבל זהבה זה לא שמות חיבה, נכון? זה ממש שם.
זה שם, זה שם לגמרי, שם, לגמרי שם.
אז איך את יודעת למה לענות?
זה תלוי לפי האזור שאני נמצא, ואם הרוב מכירים אותי בתור וורקיטו, אז אני וורקיטו.
אוקיי.
אם חלק של המשפחה שיותר מכירים אותי בגודאי, אז אני גודאי. כאילו הוא לשם גודאי.
גדול. איך התרבות מעצבת אותנו, אה?
אבל משמעויות טובות ונכונות, ועם מסר רציני השמות שם. יש את השם שלי זהבה, נגיד, אני עונה לשם הזה, אבל אני ממש לא מחוברת אליו, כאילו, זה לא אומר לי כלום.
לא אומר לך, אני הולכת לקרוא לך בשיחה הזאת גודאי, זה בסדר? כי... כי גם הבנתי שזה שם קדוש, זה שם של הכוח של בורא עולם, עושה הכל, נכון?
זה, השם שלי זה נסתרות דרכי השם.
נסתרות דרכי השם. בבקשה, יאללה, אני הולכת על גודאי. אז בוקר טוב גודאי.
בוקר טוב.
ואת עלית בעצם לארץ מאתיופיה, כשהיית בת כמה ובאיזו שנה?
ב-1984 עליתי.
כן.
האמת היא, הכיוון העלייה שלי היה פעמיים, פעם אחת הגעתי כמעט לסודן וכשל, ופעם השנייה זה כן הצליח, אז זה בגיל 10.
זאת אומרת, מגיל 10 עד כאן, ואני מנסה לדמיין, את יודעת, בכל מהלך של העם שלנו, אפשר להסתכל על משהו כללי, איך עלו עולים מאתיופיה, איך הייתה תופעה של שואה או משהו כזה, אבל כשמדברים עם הפרט, זה נהיה כל כך אנושי וכל כך אמיתי, ואני מדמיינת אותך, ילדה בת 10, מה זה, הולכים בלילה, הולכים בחושך, תכניסי את המאזינים שלנו ואותי קצת לתחושות בלב, כשאדם הולך מאתיופיה לארץ ישראל.
תקשיבי, אולי אני קצת משוחדת גם מההסתכלות מפה, אבל שאני מדמיינת את זה, איך שעשינו את זה, זה משהו לא אמין, משהו על טבעי, משהו ניסי. אני אגיד לך, זה לצאת למקום הלא נודע.
כן.
סתם לצאת. מצד שני, למרות שהיו את כל ההכנות לקראת, מה זה ההכנות? כאילו על ירושלים, סיפורים על ירושלים, זה לא שההכנות למסע. תמיד דיברו על ירושלים עד כמה ארץ לבת חלב ודבש, אוכלים דבש, שותים חלב. ארץ חלומית כזאת, לומדים כל הזמן, ארץ יהודית, כאילו לא צריך להסתתר, אפשר לקיים את המצוות בגאווה, אפשר לחיות בשלום, אפשר לחיות באושר. זה הסיפורי שירושלים נוצצת, ירושלים כולה זהב, על זה אנחנו חיינו, גדלנו. ואז שהקדוש ברוך הוא זימן לנו את ה... אני לא יודעת איך, באיזה דרך. עברו דרכנו מלא סטודנטים, ומשם הם מגיעים, שולחים תמונות, אומרים לנו, בשביל מה אתם שם? ואז הדבר הזה כבר דוחף אותך, מתי התור שלי יגיע.
יא. כאילו תקווה נצחית כזו.
תקווה נצחית, תספופים לציון, משהו ש... משהו שאת רוצה להיות, משהו געגוע שלא מוכר, אבל געגוע קיים.
את זוכרת את הצעדים הראשונים שלך מהבית? בדרך ל... כמה זמן זה לקח בטוטל?
תשמעי, זה בפעם הראשונה שיצאתי לקח חודש הליכה וחודש חזרה. וזה גם לא היה עם כל המשפחה.
כי הפעם הראשונה לא הצליחה בעצם, נכון?
לא הצליח, כי יצאתי עם אחי וגיסתי ואחיני שלי,
okay.
וזה לא צלח. אבל בפעם השנייה, אני פחות מרגישה אותו, כי זה, מי לא משפחה, זה עם כל אחרי, עם כל הגיסות שלי, האחים שלי, האחיות שלי, זה ביחד כזה. אבל יותר חרות לי, היציאה הראשונית, כאילו, שיצאנו, ששמנו כל מיני דברים בכיסים, אפילו כסף, לא שמנו רק בכיסים, שמו לנו בשולי בגדים, בתוך עצמות, כדי שאם במידה והשודדים יצטטו אותנו, כן. נוכל להתגונן או להשאיר לעצמנו קצת כסף.
שולי,
כל מיני הכנות, אני בתור ילדה קטנה, בתוך עצמות, בתוך הנעל, היה לי כסף, שמרו לי לא לגלות לאף אחד, חוץ מהחיורי שיודע שזה הכסף, אבל השודדים או המלווים שלנו, ידעו על הכסף שבכיס בלבד. אם זה לצעוד לכיוון ירושלים, עכשיו אי אפשר לצעוד ביום. ביום זה נורא לוהד, חם. צריך לצעוד בלילה, לאור הירח.
וכשהירח מלא, אבל כשיש חושך כזה חזק?
אבל מישהו זכור לי, כנראה שהם תאימו את זה, אבל זכור לי את זה כשהירח עיר כאור היום ממש. כאילו, אני זוכרת שהיינו נחים ביום, וצועדים בלילה, לאור הירח, ומה כבר לקחנו? אני מדמיינת איך יצאנו מהבית עם כמה בקבוקי מים. כל הטיול שנעתי לילדים שלי אומרים, בלי 3-4 בקבוקים, אף אחד לא יצא לטיול. היא צוחקת, כשיצאנו משם, מה כבר לקח? בעצם נסנסי, או גרגירי חומוס תלויים שלא התקלקל בדרך. קיבלנו חופן בבוקר, חופן בערב, זהו. אבל לירושלים לא מתעייפים ולא מתעצבים, תועדים מבלי לדעת להם.
כי כל פעם, כאילו, כשיש איזשהו חוסר כוח או, או ייאוש, אם אפשר להגיד את זה, אז ירושלים והמחשבה עליה, שהיא עוד מעט כל צעד מתקרבת אלינו ואנחנו אליה, זה מה שנותן את הכוח להמשיך הלאה?
לירושלים לא מתעצלים, לא מתעייפים. אין מושג כזה, כאילו, אני זוכרת שגם בנגלה שלי שיצאנו, הילדים, האחיינים שלי, הקטנים יותר, בני 4-5, מתעדו, זה ששמו אותנו על הסופים, זה... בקושי היינו, אני זוכרת לצעוד ברגל, בכל הכוח, בכל המרץ.
לא יום.
הקוצים נדקרים, אפילו, את יודעת, מדי פעם אפילו נכנס קצת לתוך הנעל, שום דבר, זה לא מפריע ללכת לירושלים.
ממש כמו יציאת מצרים. תגידי,
אני אומרת לך, אני אקטוע אותך, כי זה ממש כמו יציאת מצרים, אבל יותר.
תגידי.
כמה שיהיה להם את עמוד האש. עמוד ענן, היה את המנהיג משה רבנו. לנו, מי היה? ורק נשאר רק לראות את הקדוש ברוך הוא ראה.
היו
לנו מורה דרך נוצרים. אז אני לא משפע אותו ליציאת מצרים. אולי במהות, אבל זה, לא יודעת.
תראי, את מדברת אליי, וכל כך הרבה אמונה של אהבת השם וביטחון, אני שומעת בקול שלך. אתם מגיעים לארץ, אתם מגיעים לירושלים, אני קופצת איתך עם המסע ושואלת שאלה קשה, קשה גודאי, כי אני יודעת שגם כתבת ספר יחד עם מעיין
מעיין בנגי,
נכון, שתכף נדבר על זה. אבל כל המסע הזה שאת מתארת בספר המופלא הזה, ואני מנסה לקפוץ איתך שנים קדימה, ואומרת, אתם מגיעים לירושלים אחרי כל התקופה הזאת, והקוצים והשודדים והירח שמאיר, יש אכזבה?
בסוף הספר יש תיאור ש... אני מגיעה, כי אמרו לנו, דורכים על הזהב, ירושלים נוצצת, אוכלים דבר. איך שאני מגיעה, כולם מנשקים את האדמה, כולם מחבקים את האדמה ומתכופפים. אני לא התכופפתי, אני חיפשתי את הזהב שדיברו עליו, לדרוך על הזהב, כאילו חיפשתי. היום, במבט לחור, אני יכולה להגיד שאין לי שום אכזבה, שבח לקדוש ברוך הוא. בכלל לא, בכלל לא מתאכזבת. האכזבה היחידה שלא, שהבית לא בנוי, שבית המקדס לא קיים.
את מבינה איזה אנשים אתם? את מבינה כמה אפשר לנוק מכם אמונה והליכה בדרך התורה? תגידי, הזהב עוד לא כאן, בעזרת השם ייבנה, אבל בני האנוש הישראלים כן כאן. ואיך קיבלנו אתכם? בסדר או פחות?
אני למזלי, מעט השם, הגעתי לארץ ארבע. אנשים שאני חייבת להם תודות, באמת, כאילו תודות.
כן.
אני לא מדברת על הילדים קטנים שרצו, שהייתי בבית ספר, שהמורה אומרת להיות בזוגות שלא רצו לתת לי את היד, או שאם הם כאן נתנו לי, אז בדקו עוד פעם את היד אם הטבע עבר אליהם או לא. אני לא מדברת על אלה, אני מדברת על האוכלוסייה עצמה, שהם יראו לנו את ההתנהלות שפה בארץ, איך מארגנים בכלל לשלוח ילד בבית ספר, כאילו, איך להכין את הסנדוויצ'ים אפילו, כאילו, זה שלא, לא שלא ידענו איך מכינים. אבל הם אמרו לנו, כאילו, כל דבר אני רוצה, הם פירטו. גם דברים שידענו, גם דברים שלא ידענו, הם פירטו לנו והסבירו. והיה ילד אחד שלימד, אני מוכרחה לציין אותו, אחד בשם מיכאל, לצערי הוא נפטר בגיל 13, טבע בים, אבל הוא לימד את אבא שלי איך מתפללים. הוא טבע לו צבע, וצבע אחד תפילת שחרית, צבע אחר מנחה, צבע אחר יוסף, ואת ערבית בצבע אחר. ככה אבא שלי היה עם המניין עד שהוא למד את זה לגמרי. היו אנשים טובים שיעזרו לנו איך, כאילו, ממש בהכל, צד וצד הלכו איתנו. אז אני זכיתי.
כן.
אני לא אגיד לך איפה, אני בתוך המי יושבת, אני לא אגיד לך שאין פה פה ושם הערות, או הערות יפות ולא זה. גם בתוך מחמאות את קולטת מלא דברים, הלא מילה כיתה כזאת. וואו, את נוהגת? וואו, זה הבית שלך? כאילו, מין דברים כאלה? כאילו, למה לא? או, זה הבית, זה האוטו שלך? כאילו, יש את זה, ו...
כי מה, כי זה מאוד חשוב לי מה שאת אומרת עכשיו, כי זה כאילו, מה, להתפלא שמישהי אתיופית יש לה אוטו? זה כל כך כואב לי מה שאת מדברת עכשיו.
זה לכאורה מחמאה, אבל להגיד, וואו, זה של אושב בהרצאה, אני קופצת שיהיה לך טעימה מכל דבר.
כן.
אושב בהרצאה, אמרתי, להסתכל, אומר, כולם מבינים אותי, והמבט הוא אלייך, כאילו, מה? כאילו, למה? כאילו, אל תגידי שאני רגישה, יש לי רגישה, אני חושבת, לא, זה קורה בכל מקום, ואני מסתדל, ואני בעזרת השם מחדש את הילדים שלי, שהניצחון שלנו זה הלמידה, זה הידע, ההשכלה. אבל לא, אני, הרבה פעמים אני אומרת, מהר אני רגישה, יש לי רגישה נחיתות, כאילו, אולי לא הסתכל, אמרתי לכיוון שלי, לא, אבל זה קורה כמעט בכל מקום, אז זה... זה מוכיח לי אחרת, אני לא יודעת
בצערי. איזה דבר, את סיפרת על אח שלך אורי קודם.
נכון.
שאני יודעת שאורי, תקני אותי אם אני טועה, גודאי, שאורי זה שם של הרבה בנים אתיופים אומץ, בגלל השיר של רחל, אורי יקרא לו, ילד שלי, את יודעת? אז זהו, אני יודע שזה שיר שמלמדים, והשיר עם השם אורי מאוד דיבר אל הרבה, אבל זה גם לא היה השם שלו, נכון?
לא, השם שלו היה אורקת.
או,
אורקת. לצערי הוא נפטר, לא לברכה, אורקת.
ממה הוא נפטר, אח שלך?
הוא חלה בלחץ דם גבוה,
אסמה. אז למה אני שואלת אותך את זה? כי כאילו, מצד אחד, זה מין קונפליקט כזה, שמצד אחד אתה רוצה להתערות בחברה הישראלית, אבל מצד שני, אתה בא עם כזאת מסורת ענקית של תשמעי אותך, של אמונה ושל דרך ושל ירושלים של זהב. איך אתה מוצא בתור מהגר? אני אומרת לך את זה מהלב שלי, כי גם אני חיה בתוך חברה חרדית, אבל לא גדלתי ככה, גדלתי חילונית. זה גם סוג של מהגרת קטנה, את יודעת. לרצות לאהוב וגם להיות חלק מציבור חדש, אבל גם לא לשכוח את מאיפה באת. איך מדלגים עם הגשר הזה על שני העולמות? את מבינה מה אני שואלת בעצם את עצמי?
כן, כן. אני לא אגיד לך שלא קיים הקונפליקט הזה. קיים והרבה יותר. אני אגיד לך, בהתחלה אנחנו זרקנו את הכל, רצינו לדעת, רק עברית, רק להתערות, אבל לאט לאט אנחנו הבנו שזה לא הדרך, זה לא, בעצם זה לא הכיוון.
נכון. שמה, שאתה יכול להיות אתה? שמה, שאתה יכול להישאר יותר אתה, ולהגיד, אני פה, ותראו גם אותי כשאני שונה, אני לא חייב להיות כמוך?
היום המגמה היא כזאת, כמעט של כולם, שזה בעצם, היה לנו את הטוב ביותר, למה לזרוק כדי לקבל משהו שלא משתייך אליו, מצד שני גם לא מקבלים אותך כמו שאתה. אז כמו שאתה, כאילו, אנחנו עכשיו במגמה באמת מבחינתי, כל מה שהבאתי הוא הכי טוב שבעולם. אז אני נשארת במה שאני, ומשיכה לקלוט את הדברים הטובים ביותר, גם בחברה אחרת.
נכון, גודאי, זה קצת פונקציה של גיל. אני לא שואלת בת כמה את, כי זה כאילו לא מנומס, למרות שאפשר לחשב, אבל נכון, נכון שאתה, כאילו, נהיה מתבגר, אתה אומר, רגע, רציתי להיות הכי חלק מכם, אבל יש בי גם דברים טובים מן העבר שלא מתחשק לי לוותר עליהם. זה, נכון שזה קצת פונקציה של גיל?
ממש כך. הגדרת אותו נכון. באמת.
ספרי לי קצת על איך כתבתי עם מעיין בן הגיא את הספר, כי שתיכן בעצם הייתם עובדות סוציאליות?
לא, אני לא עובדת סוציאלית, מעיין עובדת סוציאלית.
כן.
איך שהיא סיימה את הלימודים היא באה אלינו, אני הייתי סומכת של אני בתואר שלי זה חינוך, לא עובדה סוציאלית.
כן.
היא באה, ואני עוברת את השפה, הם הצמידו אותה אליי, כי אני יודעת את השפה, את המנטליות, והיא בעצם עבדה עם האוכלוסייה שלי, עם האוכלוסייה האתיופית.
כן.
אז בשביל להתלוות אליה או לעזור לה, מה קהילה צריכה, אז תרגמתי לה כל דבר.
אה.
עכשיו מעניין, היא אנחנו שונות לגמרי, שונות בהכל.
היא קיבוץ ניקית מדגניה בית, הבנתי.
היא קיבוץ ניקית. אנחנו שונות לגמרי, לא בצבע ולא בדעה ולא באידיאולוגיה, לא בכל, בכל בכל, אבל אנחנו חברות טובות.
הכי מתחשק לי לשאול באמת מה היא עברה עם עצמה כשהיא התקרבה ובלילות או בימים, מה אני קובעת, כתבה את המילים. אבל אנחנו צריכות לסיים, גודאי, וחג היום, חג הסיגד. אני אומרת את זה טוב?
מצוין.
אז אני מברכת אותך בחג סיגד שמח. ותמשיכו להביא לעולם הזה שלנו כל כך הרבה אמונה ואהבה לירושלים. אני איתך. תודה, גודאי. ביי ביי, להתראות.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, יהודית שפרינגר.
בוקר אור.
אנחנו מייחדים את התוכנית הזו לחג הסיגד, ואני מבינה שאת כתבת ספר שנקרא הורים בכל מיני צבעים?
כן, כתבנו, בעלי ואני, כתבנו את הספר הזה יחד, זאת הייתה יצירה משותפת בעקבות סיפור אישי.
שמה קרה בעצם? מה גרם לכתיבת הספר?
בעצם לפני 10 שנים בערך, הבן שלנו חזר מהגן, כשהוא מאוד מתוסכל והוא לא רוצה ללכת לגן, ולא ממש הבנו למה הוא לא רוצה ללכת לגן. ובאותו שבוע אני פניתי לגננת ושאלתי אותה מה שלום הבן שלנו, איך הוא מתאקלם בגן, בדיוק עברנו דירה ליישוב חדש, אז המחשבה שהייתה לי זה התאקלמות ראשונית, קושי ככה שהוא די ידוע בהתחלה. ולא שיערתי שאני אקבל תשובה אחרת. ואז הגננת לקחה אותי לצד ואמרה לי, תשמעי, אני חושבת שזה בגלל הצבע שלו, הצבע אור.
כך היא אמרה.
כן. ואז זה ממש הקע בי. כי הרגשתי עם עצמי שנורא השתלבתי בחברה הישראלית ועברתי את האתגרים די לבד, אבל צלחתי אותם.
כי את עלית לארץ מאתיופיה בגיל 2, הבנתי. כן, זאת אומרת, ממש ילדה ישראלית לכל דבר ועניין.
הייתי הרבה בזכות הבחירה של ההורים שלי. כן. כי לא התגוררתי סמוך לקהילה שלי, ולכן הייתי חייבת לקפוץ למים.
כן.
אם הייתי רוצה או לא רוצה, אני חייבת להשתלב. וברוך השם השתלבתי, והיה לי טוב בחברה הישראלית. אני יכולה להגיד שהחברה הישראלית עשתה לי מאוד טוב בחיים. מאוד. כילדה, כנערה.
בדרך שבה בעצם קיבלו את המשפחה שלכם?
קיבלו אותנו מאוד יפה. היו קשיים, אבל אני יכולה להגיד שראיתי את הצד היפה של החברה הישראלית בחיי.
איזה יופי. אז זאת אומרת, היית בהלם כשגננת אומרת זה בגלל הצבע של הילד, שאני אומרת בכל רם למאזינים, מפני שאנחנו לא עם מראה פה, אלא רק עם שמה, זה שאת בעצם מאתיופיה ובעלך ישראלי, איך בעצם הכרתם?
אז ככה, אשר היה פעיל מאוד בבני עקיבא, יש נישה נוספת בבני עקיבא שנקראת השחר, שפתחו אותה לקהילה האתיופית, ראו שבני הקהילה לא מגיעים לבני עקיבא, ופתחו את השחר כדי לגרום לנוער אתיופי להגיע לסניפים.
כן.
ואשר היה פעיל שם והיה מדריך מאוד מאוד מצליח, והצליח להגיע לליבותם של החבר'ה צעירים, ועשה עבודה מדהימה עם, גם עם בנים וגם עם בנות. וככה הוא התקרב מאוד לקהילה, ואחר כך הוא היה שלק בקריית גת, וזה פתח לו צוהר להתחבר לקהילה, והוא למד את השפה האמהרית וכתב וקרא. אז ככה שהוא הכיר את הקהילה לפני שהוא הכיר אותי.
איפה הוא גדל בעצם?
הוא גדל בגני תקווה. לא בחברה שקרובה לקהילה האתיופית.
אני חייבת לשאול אותך אם אתם מדברים בבית אמהרית.
מדי פעם.
באמת? כדי שהילדים לא יבינו או שהם כן מבינים?
לא, הם לא מבינים. לא מבינים, כי השפה האמרית, קודם כל, היא שפה שצריך לגדול עליה, כמו כל שפה. אצלי היא לא שפה שזורמת לי. גם אני מתקשה בה ואני נורא מנסה ככה לתחזק את השפה. מדי פעם אנחנו כן מדברים. אשר, לדוגמה, נגיד, השבת, אמא שלי ודודה שלי היו אצלי, אז שוחחנו באמרית, ואשר היה שותף בשיחה, והוא נורא אוהב את כל התרבות וכל מה שקשור לאווירה ולשפה ופתגמים. הוא נורא מחובר לזה.
נשמע
נורא מחובר לזה,
איש
מאוד.
מיוחד ביותר,
מאוד
נכון?
מיוחד.
תגידי, והילד בעצם, את מבינה שילד מתמודד עם צבע האור שלו, מה בתור אימא, אני מבינה שגם אשר וגם את אנשי חינוך, מה עונים לילד?
אז תראי, קודם כל אני צריכה לחלק את התשובה, כי יש פה את ההיבט האימאי, שאת מרגישה חסרת עונים, את לא יודעת מה לעשות.
ממש.
איך את מגוננת על ילד, מה את עושה? הרי אנחנו לא לוקחים, אנחנו לא שמים איתורית לילד, ואת יודעת, ושומרות עליו 24 שעות, אנחנו לא עושות את זה. אנחנו בסך הכל מנסות לתת כלים, להיות בקשר עם צוות החינוכי, זה מה שאנחנו יכולות לעשות. זה הכלים היחידים בינתיים שיש לנו כשהם בגיל הרך.
נכון. אנחנו שולחות אותם גם אל החיים ויודעות שיהיו קשיים, וזה חלק מהגדילה שלהם.
כן, וכשאתה נתקל בקושי שאתה מרגיש שגדול עליך, אז אתה חסר אונים. וככה הרגשתי. ומצד שני, אני כאילו אמרתי עצמי, רגע, אבל גם את חווית לפעמים בחייה, וגם את היית צריכה להתמודד עם הצבע שלך, אבל זה לא אותו כאב, זה לא אותה התמודדות.
כשהגוזל שלך פתאום כואב את זה.
כן, וגם אני חושבת שאת בגלל שאנחנו מבוגרים, אז אנחנו משליחים על הילדים. יכול להיות שחוויה שלו לא הייתה כזאת רצינית. מבינה?
אבל זה זרק את זה אלייך ואל צבע האור שלך.
בדיוק, כי בסופו של דבר, אני הקיעה פה, אני עם הצבע האור השונה. וההתמודדות שלי מול אשר היא הייתה שונה.
נכון.
זאת אומרת, הוא לא פעל מתוך פגיעה. הוא יותר יכל לעשות את ההפרדה הזאת, כי הוא לא חווה, הוא לא חווה דחייה. בשל איך שהוא נראה, ממש לא.
נכון.
ואני שחוויתי, לכן אני עברתי עם זה תהליך יותר חזק ויותר עמוק. ובאמת הרבה בזכות זה כתבנו את הספר, וגם אחר כך הוצאתי דיסק שנקרא שחורה אני ונבה, וגם הרבה אחרי זה גם היה לי מופע, שהשתדלתי איפה שהזמינו אותי להגיע ולדבר על זה.
את מרגישה, את מרגישה עדיין עם עצמך דחייה או הסתכלות מהחברה שהיית אומרת, היי חבר'ה, תשפרו גם את זה עכשיו?
היום לא. היום אני במקום אחר, תודה להשם. היום אני בכלל, הראייה שלי לא החוצה פנימה. הראייה שלי היום היא פנימה החוצה. אני יכולה להגיד לך שעברתי עם זה, אבל היום אני במקום שכאילו אני תמיד אומרת, איפה שאני מגיעה, אני מביאה את הצבע שלי. זה לא הצבע החיצוני, זה הצבע של האישיות שלי, השמחה שלי, והצחוק, וקבלת האחר, והאכלה. אני יכולה להגיד לך שהיום אני יכולה להכיל את כולם. גודל עצום של אהבה, באמת. אבל אני חושבת שזה בזכות מה שעברתי.
שזה לימד אותך בעצם את ה... תגידי, אני עולה לי לשאול אותך, אז הנה אני שואלת, את יודעת, בתחילת קום המדינה, כשבאו אנשים מסורתיים, גם מאירופה וגם מאוחר יותר, מארצות אחרות, כאילו היה איזה מין מסר של קחו את המסורת שלכם ואת האמונה שלכם ותשתיקו אותה, בואו תבנו כאן ישראלי חדש, תהיו בקור היתוך, שתהיה איזושהי תרבות אחידה, והרבה מהדת נשכחה והרבה מהחינוך של ילדים דתיים הלך והידלדל. את מרגישה שעשו את זה גם לקהילה האתיופית או לא?
בטח, ועוד איך, אני יכולה להגיד לך שאנחנו חטפנו ממש מכמה היבטים, גם מההיבט ההלכתי.
נכון.
שלא הכירו בנו כיהודים, בטח. גם העניין הזה של הטבע, שלא משנה איפה אנחנו נהיה, תמיד אנחנו נהיה בולטים ונצטרך להוכיח. זה לא פשוט.
נכון.
גם מבחינה הסטיגמה, שלא ראו אותנו כאנשים חכמים. ואני רוצה לך שהקהילה שלנו היא מאוד חכמה. אז אולי לא באנו, את יודעת, עם מתמטיקה ואנגלית, אבל באנו עם הרבה תובנות על החיים, והיה לנו יכולת למידה אדירה.
בדיוק, וגם...
לא היו את הכלים, לא ידעו איך... איך לקלוט אותם, פשוט לא קלטו אותנו, נכון.
בדיוק, ואני חושבת שבחינוך המתקדם של היום, מאוד יודעים לדבר על סוגים שונים של אינטליגנציה, וגם על יכולות קליטה שהן בכלל לא מדד כמו שהיה בעבר. אני מרגישה איתך מספיק בנוח לשאול, לא יודעת למה, הנה עובדה שככה, לשאול אותך, שדעת כל הנושא הזה של הפוליטיקלי קורקט, ואיזה יום אמרתי לחברה שלי שהגיע אלינו מישהו לעזור בשיפוץ בבית, ואני העסתי ואמרתי לה, כן, הוא שיפוצניק ערבי, הוא מדהים, הוא עושה... ואז היא אומרת לי, אפרת, אל תגידי ערבי, אל תגיד, תגידי גר באום אל-פחם, כאילו, תדעת, אז עדיין קוראים את המילה הזאת קושית, עדיין אומרים שחורה, וזה עדיין פוגע, או שזה כבר לא ככה?
תראי, ימשיכו להגיד, אין מה לעשות, אנשים הרבה פעמים יכולים להגיד את זה בכוונה, וגם לא בכוונה, כן? לפעמים זה איזושהי צורת דיבור, היי נוח, אני לא באה לתפוס אנשים בלשונם. אני באה להגיד, בואו נראה איך אנחנו צריכים להתחבר. ואני יכולה להגיד לך שהמפגש שלי עם אנשים, בעיקר, הוא ממקום של הקשבה. ככה אני חוויתי את זה בחיי.
איזה יופי.
אני לא יודעת, אולי בגלל שאני גם באתי ככה. לא יודעת, לפעמים שאתה מגיע ממקום של להקשיב, אז אולי גם מקשיבים לך.
איזה יופי.
אולי זה המקום. ככה באמת גם חונכתי, ככה גדלתי. אני באה מאוד מאוד ממקום של להקשיב ולשמוע, וגם כשקשה לי, אז אנחנו פה בהידברות.
נכון.
אנחנו נדבר, אנחנו... שני, החיבור שלי לשורשים היהודיים הוא כלי מאוד חזק אצלי. וזה לא משנה באיזה קהל אני אהיה, גם אם אני אהיה בקהל חילוני. שבוע שעבר אני הלכתי ונתתי שיחה לקיבוצניקים, מבוגרים, כן. גיל הזהב.
כן.
ואני יכולה להגיד לך שדיברתי בשפה שלי, בשפה של האמונה שלי, ובתרבות שלי, וזה נכנס ללב. אז מה אני אגיד לך?
נורא יפה מה שאת אומרת, כן. באמת.
אני חושב שפה אחידה בשביל לדעת במישהו. אם אתה בא בשם החיבור, אני חושבת שכולם מתחברים.
זה כל כך יפה מה שאת אומרת, את יודעת, אני בשבוע שעבר במקום ליד הים ככה פתוח קורונה וזה, אמרתי בהרצאה שהרציתי, שאלו אותי, האם אני מדברת מול חברה חילונית, כמו שאת אומרת, ומול חברה חרדית את אותו שיח, את אותה מילים, ואני ממש, אני לוקחת ממך את זה, אני באמת, אני חושבת שכן, אני מדברת אותו דבר, ולשמור בתוכנו חלק ממה שהעבר שלנו נתן לנו ולקדש אותו, וגם לקחת מהחברה החדשה, נכון יהודית?
כן, ואני אגיד לך משהו שגם גיליתי אותו, זה אולי ישמע קצת מצחיק, אני חושבת שלכולם יש את החלק האתיופי.
תגידי, תארזי לנו את השיחה עם זה.
כן, אני אגיד לך, לכל אחד יש את החלק האתיופי, כמו שלכל אחד יש את החלק האשכנזי, לכולם יש חלקים.
נכון.
עכשיו, כשאתה רוצה להתחבר, אתה תתחבר. ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת, שהיא מפולגת, שאתה לא יכול לגעת באנשים, ואתה צריך להתרחק 2 מטר, אז תפתח את הלב, תהיה קרוב.
כל כך נכון יהודית. רק תספרי לי מה שלום משה הקטן היום, ואם הייתי שואלת אותו אם הוא זוכר את זה, מה הוא היה אומר?
היום לא נראה לי שהוא זוכר את זה.
אבל בזכותו נולד הספר, אה?
כן. היום אחרי כבר בר מצווה, ילד חכם... מתוק מאוד. אני חושבת שזאת מתנה. תשמעי, אני יכולה להגיד לך שבכלל, בחיי אני אוהבת ללמוד. ללמוד ממה שהניסיונות מביאים לי. ללמוד ולהשאיר את הידע שלי, וללמד. להעביר את זה הלאה. לא משאירה אצלי. ואני עברתי דברים בחיים שלי. אני משתדלת להעביר הלאה ולתת כוחות לעוד אנשים, להורים. זה חשוב לי.
מקסים, מקסים, יהודית, איזה יופי, המשיכו, המשיכו, הלאה, הלאה. אנחנו כזה פאזל ענק העם שלנו, איזה כיף לנו, יהודית שפרינגר. Yeah. תודה שדיברת איתנו, וחג סיגד שמח.
תודה רבה, חג סיגד שמח, תודה רבה לכם.
ביי יקרה, להתראות. סיימנו להיום, חשבתי על הורים וילדים שגדלו במציאות אחרת, איך לפעמים אתה מגדל את ילדיך, מה זה לפעמים? אולי כולנו שונה מאיך שאתה גדלת. עלייה מחבר העמים, עלייה מאתיופיה, עברת דירה בימים שהטכנולוגיה כל הזמן משתנה, והילדים לפעמים משיגים את ההורים בחברות הזו. אסור לנו לשכוח שלעולם אבא ואמא, גם אם הם גדלו שונה, הם הכי נצרכים לילדים שלהם בכל גיל, בכל חיבוק ומעטפת. גם אם הם יג'נגלו את זה אחרת, דרך מערך תרבותי כזה או שונה, פרופסור דורית רויר סטריה רואה את זה בחלוקה לשלושה סגנונות התמודדות של הורים וילדים מקבוצות תרבות שונות בישראל. איך אנחנו יכולים לגדל ילדים בסגנון הקנגרו, מישהו שומר את צאצאיו ומגן עליהם בתוך כיס בטוח כמחסום אל מול השפעות חיצוניות. יש את סגנון הקוקייה, כמו בדירה להזכיר, קוקייה מטילה ביציה בקינים זרים ומניחה לאחרים לגדל אותם. קחו, תגדלו אותם, תעשו מה שאתם חושבים. וסגנון הזיקית, מי שמעודד את הילדים להחליף צבעים לפי הרקע, מי שמעודד את ילדיו להיות עם קצת מכאן וקצת מכאן בו זמנית. ואיך כולנו לוקחים כהורים מהפלטה הזאת של כל השיטות בלי לקרוא להן בשמות. כל משפחה בונה את הלב שלה שתהיה שם העיקר, הרבה עומקה של אהבה יציבה. תודה לכולם, להתראות.